טוב, שלום לכולם. אנחנו בעשרה בטבת. מלכים ב' פרק כ"ה. ויהי בשנת התשיעית למולכו, ולפני זה, בין 21 שנה צדקיהו במולכו וכולי. ויהי בשנה התשיעית למולכו, בחודש העשירי בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל ובכל חילו על ירושלים, ויחן עליה ויבנו עליה דייק סביב. ותבוא העיר במצור עד 12 שנה למלך צדקיהו. עשרה בטבת, מצור על ירושלים. כשקוראים את הפסוקים כאן, אז אפשר לראות שיש התחלה של תהליך, יש מצור על ירושלים, וההמשך, אחר כך, אחרי שנה וחצי, מגיע החורבן. כלומר, מהמצור עד החורבן יש עדיין זמן לעשות, לפעול אולי, להתכונן, אבל כאשר אנחנו מסתכלים ביחזקאל, פרק כ"ד, יש לנו שני נביאים שהתנבאו בזמן המצור על ירושלים, ירמיהו שנמצא בירושלים ויחזקאל שנמצא בבבל כבר 11 שנים מגלות יהויכין, ושניהם בו זמנית מתנבאים על אותו דבר, אותם מראות. והיא פרק כ"ד, דבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש למור, בן אדם, כתוב לך את שם היום הזה, את עצם היום הזה. שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. אז הוא אומר לו, תדע לך, עכשיו מתחיל המצור על ירושלים. מצור זה דבר שהוא נורא. מצור זה דבר שאי אפשר לאכול, אי אפשר, יש המון דברים שהעיר תקועה. אבל, אתם יודעים, מצור זה גם דבר ש... היו מקרים שעם ישראל היה לו מצור נורא והוא יצא מזה. למשל, חזקיהו. יש לנו את המצור הנורא, וכולם בטוחים, כולל אשור, שעוד רגע ירושלים תיפול, וירושלים לא נופלת. והנס הגדול, בבוקר כולם פגרים מתים. המצור הוא עדיין לא מחייב שהכל נגמר. אבל יחזקאל מתנבא, ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה. הוא מתנבא שאין שום סיכוי יותר, ואשתו של יחזקאל מתה, והשם אומר לו, לא תספוד, לא תבכה, לא תבוד אמתך, אין מה להספיד בכלל. ואחר כך הוא מגיע לעם ישראל והוא אומר להם אותם דברים, כה אמר השם אלוקים, הנני מחלל את מקדשי, גאון עוזכם, מחמד עיניכם, מחמל נפשכם. והוא אומר להם גם כן אותו דבר, אל תתאבלו, אין לכם מה להתאבל עכשיו. על שפם לא תעתו וכולי, ופערכם על ראשיכם ונעליכם ורגליכם לא תספדו ולא תפקו. כלומר, בעשרה בטבת הראשון, עשרה בטבת, המצור על ירושלים, היום שאנחנו צמים בו וכולי, עם ישראל מצטווה, אל תעשו שום דבר. אין לכם מה לבכות, מה להתאבל, אין מה לעשות. למה אין מה לעשות? כי הכל נגמר. כי הכל כבר אבוד. אתם התנהגתם בצורה כל כך גרועה, הכל כבר אבוד. החורבן הולך להגיע. אין מה לעשות. אנחנו בימים האלה צמים. כשאנחנו צמים, המסר שלנו הוא בדיוק הפוך ממה שעם ישראל חווה באותו 10 בטבת נורא שנה וחצי לפני החורבן. המסר שלנו שאנחנו צמים כי יש מה לעשות. אנחנו צמים כי משהו יכול להשתנות. ולמעשה הדבר הזה משמעותי כדי להבין בשביל מה אנחנו צמים. מה זה הצום הזה? והדבר בא לידי ביטוי, אולי אחד המקומות החזקים, זה אצל דוד המלך. דוד המלך, שמואל ב', פרק י"ב, הבן של דוד, הילד של בת שבע, חולה, ודוד צם ולא אוכל וממש מנסה תבל, ואז ויהי ביום השביעי וימות הילד, ויראו עבדי דוד להגיד לו כי מת הילד. העבדים של דוד אומרים, איך נגיד לו שמת הילד? כי אמרו, הנה בהיות הילד חי דיברנו אליו ולא שמע בקולנו, ואיך נאמר אליו מת הילד? ועשה רע, כשהילד עוד היה חי וחולה, דוד היה באבלות כל כך קשה ובצום, איך אנחנו נגיד לו שמת הילד? הוא יהיה מצב עוד יותר נורא. וירא דוד כי עבדיו מתלחשים, ויבן דוד כי מת הילד, ויאמר דוד אל עבדיו, המת הילד? ויאמרו מת. ויקום דוד מהארץ, וירחץ, ויסך, ויחלף שמלותיו, ויבוא בית השם, וישתחו, ויבוא אל ביתו, וישאל, וישימו לו לחם, ויוכל. הילד מת, ודוד מפסיק את הצום, והוא אוכל, ויאמרו עבדיו אליו, מה הדבר הזה אשר עשית? בעבור הילד חי צמת וטב, וכאשר מת הילד קמת ותוך הלחם, איך זה יכול להיות? כשהילד היה חי, התאבלת וצמת, ופתאום עכשיו קם ואוכל לחם. ויאמר, בעוד הילד חי צמתי ואבכה, כי אמרתי מי יודע, וחנני השם וחי הילד, ואתה מת. למה זה אני צם? האוכל להשיב עוד? אני הולך אליו והוא לא ישוב אליי. כלומר, דוד מלמד אותנו, המטרה של צום בעם ישראל היא לא אבלות. היא לא רק איזה אבלות על מה שקרה. אנחנו, יש לנו ביטויים לאבלות, אנחנו יודעים להתאבל. יש לנו אבלות, ויש אבלות בתשעת הימים, ושלושת השבועות, ותשעה באב, יש לנו אבלויות. אבל צום, המטרה העיקרית שלו, זו לא אבלות. מטרה העיקרית של צום, זה לנסות לשנות את המצב. בעשרה בטבת הראשון, לא צמו, כי לא היה טעם. הנביא אמר, שום דבר לא ישתנה. אין מה לעשות, ירושלים חרבה. אנחנו היום צמים, כי אנחנו יודעים, הכל הולך להשתנות. ואנחנו צמים ואומרים לעצמנו, איך אנחנו נהיה יותר טובים. כדברי הרמב״ם, שמטרת הצום, לעורר דרכי התשובה על כל הצומות. צום מזמין אותנו למחשבה, איך אנחנו נהיה יותר טובים, איך אנחנו מתנהגים בצורה אישית, ובצורה קבוצתית, ובצורה של כנסת ישראל. בצורה יותר מוסרית, בצורה יותר ערכית, לעשות צדקה, לעשות משפט, להיות נאמנים בכלל לעולם ההלכה, זה מה שהצום מזמין אותנו. מצד אחד, צום זה דבר קשה, לא פיזית רק, צום זה דבר קשה, אתה צם, כי המצב לא מושלם. מצד שני, צום זה גם דבר מעודד, כי אתה צם ואתה יודע משהו יכול להשתנות. אם שום דבר לא יכול היה להשתנות, לא היינו צמים. הצום יש בו את אותה תקווה, את אותה הבנה, אם עם ישראל ישתנה, כל המציאות ישתנה, כל המציאות תתרומם. לגבי 10 בטבת עצמו, יש ויכוח מעניין. אני רוצה לשאול אתכם, מה קורה אם אדם רוצה להתחתן ב10 בטבת? לא בלילה, ב10 בטבת עצמו. יש דיונים בפוסקים, מה קורה אם הוא רוצה להתחתן בליל 10 בטבת? רוצה לעשות חתונה. מה קורה אם הוא רוצה להתחתן ב10 בטבת? הוא אומר, אני אעשה חתונה, והארוחה תהיה אחרי הצום. אפשרי או לא אפשרי? הרמ"א כותב בסימן תף קופנון סעיף ג', ואם יש חופה ביום התענית בערב שבת, נוהגים להתפלל מנחה ולקרות ויחל, ואחר כך עושים לחופה. אז הרמ"א מתאר חתונה ביום צום. ופשטות דברי הרמ"א שאפשר לעשות חתונה בתענית. יש ויכוח על דברי הרמ"א, יש כאלה שאמרו, לא יכול להיות, איך יכול להיות שביום תענית אנחנו נעשה חתונה, ושוט פרי השדה, שזה שוט חשוב, אולי פעם נזכיר אותו יותר, וחלק ב' בסימן סמך ד', הוא אומר, לא, הרמ"א כנראה דיבר על אלמן ואלמנה, ואין ממש שמחה, ולכן מותר אחרת, לא יכול להיות מותר. אבל הדבר הפשוט בדברי הרמ"א, שבאמת מותר להתחתן, ויש אחרונים, פשוט אבן ישראל וחלק זין, ועוד אחרונים שאמרו, אנחנו לא נהגים לעשות את זה היום, אבל מצד הדין מותר, ולכן בטח שיהיה מותר בערב התענית. לגבי ערב התענית, אז יש כאלה שמת מתירים למעשה, כך נראה מדברי הרב פיינשטיין ואחרים, וגם הרב אליושי ורב שלום יזלמן, כתב שכתחילה אולי עדיף לא להתחתן בערב התענית. מה הדבר הזה אבל אומר לנו? שבעשרה בטבת, בזין בתמוז, זה אבלות בגלל שלושת השבועות. אבל זה אומר לנו עוד פעם, ברור שאנחנו עצובים מאוד על החורבן. ברור. לא רק שאנחנו עצובים, כל יום אנחנו צריכים להיות, כתוב בשולחן ערוך, סימן א', ראוי, להיות מצר ודואג על החורבן. כל יום אתה מצטער ודואג על החורבן. אבל העצבות הזאת והצער, זה לא אבלות רגילה. אתה דואג, כי אין בית מקדש, ובעזרת השם יהיה משהו אחר. אתה דואג מה עושים במציאות בלי מקדש, ואיך משנים את המציאות הזו. אז תראו, אני לא מציע ביום הזה שיהיה יום של שמחה. אני חושב שצריך להיות יום של כובד ראש. יום שיש בו צער ועצב גדול על החורבן. בדיוק הגיע איזה משהו אלינו הביתה, שאחת הבנות שלי הזמינה, והתקשרה אליהם מקודם, התלבטתי להגיד לה, אמרתי לה, בסוף הצום תזכירי לי להגיד לך משהו. אמרתי, מה, משהו שמשמח אותה, למה שהיא עכשיו בתוך עשרה בטבת? עוד כמה שעות, לחכות, אנחנו נמצאים בצום, אנחנו נמצאים במחשבות על החורבן, מחשבות על כל מה שאין לנו, שזה מעורר הרבה צער, אבל צריך לזכור, אדם שכל התענית שלו זה אבלות על החורבן, זה התענית שלו, איבד את עיקר התענית. כי עיקר התענית זה איך אנחנו משתנים. איך אנחנו משתנים? אדם צם ואומר לעצמו, טוב, מה אני עושה כדי לקדם את המשיח, לקדם את הגאולה, לקבל את המקדש? זה הדבר המרכזי. זה עיקר מגמתנו. בדבר הזה אני רוצה להגיד, האם היה יותר קל לפני 100 שנה להרגיש את זה בעשרה בטבת או השנה? מצד אחד, לפני 100 שנה ו-200 שנה ו-300 שנה, עם ישראל יכול היה לצום בדמעות שליש בימים האלה, וממש להרגיש, כי היו תנאים מאוד קשים. אנחנו, ברוך השם, נמצאים במדינת ישראל, ארץ ישראל, עם צבא, נמצאים במקום אחר. אבל אם כל הצום הוא רק אבלות וצער, אז באמת, לפני 100 שנה, היה יותר מאשר עכשיו. אבל אם עיקר הצום זה תפילה על השינוי, תפילה ותשובה על זה שדברים יכולים להשתנות, היום זה פי אלף יותר. אנחנו נמצאים באמצע התהליך. לפני 100 שנה ראו רק צרות, 2000 שנה, אנחנו זוכים להיות חלק מתהליך גאולה, לראות את תהליך הגאולה הולך ומתממש לנגד עינינו, מי שראה כל כך הרבה, וואו, ניסים ושפע, הוא יודע, עוד רגע זה מגיע, עוד קצת, עוד שינוי ועוד תפילות, והנה בעזרת השם, אנחנו שם, שנזכה בעזרת השם במהרה לבניין המקדש, לגאולה שלמה, ושנזכה להיות אנשים טובים, אנשים עוד יותר טובים, ברוך השם, עם ישראל מקסים, והיושבים פה מדהימים, יש לנו כוח להיות עוד יותר טובים, להיות נחמדים, ולהתנהג בצורה מוסרית וערכית, ולקיים הלכה ומצוות וכל הדברים, ובעזרת השם, יזרח הקודש לפתע עלינו, ואותות אלוקים יראו כבימי קדם.